דילמת הדילמות, זיווג מן השמיים או בידי אדם? שאלה. אז זאת אומרת, ודאי, חכמים כבר אמרו לנו, זיווג ודאי מן השמיים, איזו שאלה? בעניין הזה, הייתי רוצה לגבש איזושהי נוסחה. אין ספק שזיווג הוא מן השמיים, זה ברור. אדם לא מרים ידו מלמטה, אלא כן הכריזו עליו מלמעלה. אז ברור שהזיווג בא גם מן השמיים. אבל ראיתי כאלה שהולכים לכותל יום יום ומתפללים, או מבקשים, אומרים תהילים, אומרים סגולות ותפילות, ומשום מה לא נושאים. והסיבה היא, כמו שחכמים אומרים על לידתו של אדם, שלושה שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא, בזיווג זה בדיוק אותה דרך, אותו מסלול. החתן והכלה והקדוש ברוך הוא. וכשם שלידתו של אדם לא תיתכן מבלי הסיוע של בעל ואישה, שגם לזה אנחנו עדים בזמנים שלנו, שאנשים מתפללים לפרי בטן, אבל לא עושים מאומה כדי שאכן ייפקדו, ורק הולכים למקובלים ולרבנים ולצדיקים שהתפללו עליהם. אז כולנו מכירים את הסיפור, את הבדיחה הידועה, שהיה אדם שהתפלל שנים לזכות בלוטו. אחרי 40 שנה הקדוש ברוך הוא, מלאכי השרת אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, 40 שנה אתה לא מתפלל, למה אתה לא? פעם אחת תן לו זכייה בלוטו, מה יהיה? אמר, אין בעיה, אבל הוא לא קונה כרטיס, שהוא מלא לוטו, אני אתן לו, אבל הוא לא ממלא את הלוטו בכלל. אז על דרך זו, בוודאי, גם סוגיית הזיווג. כן, שלושה שותפים בזיווג. כמאמר פתיחה, שאולי יפלי וידהים, ובכל זאת, חכמים מספרים על ט"ו באב, לא היו ימים טובים לישראל, שבו בנות ישראל יוצאות ומחוללות בקרמים, ושרות בחור, סיינך, הורה, וכולי, נחלק שם לכמה דרגות, והבחורים, לפי מה שנאמר שם, היו חוטפים להם, חוטפים נשים, חוטפים בנות, ומתחתנים איתם. מה זה לחטוף? מה זה מחטפים? יש בזה עדות נקודתית בדברי חכמים לכך שכל בחור, אני אומר אולי משפט שידהים חלק מהציבור, כל בחור יכול להתחתן עם כל בחורה. מה זאת אומרת? הרי כתוב 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת בת קול, בת פלוני לפלוני, אז איך אתה יכול להגיד שכל אחד יכול להתחתן עם כל אחת? אני בכל זאת מתעקש על דבריי ואומר שכל בחור יכול להתחתן עם כל בחורה, וכל בחורה יכולה להינשא לכל בחור, יכולים לחיות יפה וטוב ברמות שונות. רמות שונות זו כבר פונקציה של מערכת ציפיות, מערכת דרישות שיש לנו מן הנישואים שלנו, אבל הרי מעשים, הזכרתי את ט"ו באב, אבל מעשים שהיו לפני 60 שנה ויותר, כאשר ניצלו אנשים מן השואה והיו בטוחים שאין שום קרובי משפחה ולא ידעו ולא הכירו, וראה בחור בחורה ונדברו ביניהם דקות ספורות והחליטו להתחתן והקימו בתים טובים. אז אפשר לומר תמיד סייעתא דשמיא, הייתה אכן סייעתא דשמיא מיוחדת לאותו הדור, לאותו הזמן, ולכן היו יכולים להקים בתים טובים. לא מדויק. בפוטנציאל, עם מידות טובות, עם קצת שכל ישר, עם הבנה, אפשר בהחלט לבנות בית כל אחד עם כל אחד. אז מהי הבת קול? הבת קול היוצאת, הרי גם הגמרא במסכת סוטה, כשהיא מביאה את הבת קול הזאת, מדברת על זיווג ראשון, זיווג שני, כלומר, יש רמות שונות בזיווגים, בהקמת בית. בכמה מקומות, כבר כתבתי את הדברים, זה התפרסמו, אבל חיי זוג משולים לגלגלי שיניים, שכל אחד חודר לעומקו של השני, מנקה אותו, מטהר אותו, מסיר מעליו לכלוך של דבק בו, דבק, בוץ, לכלוך ועוד שאר מרים בישים, כדי שכל אחד יעמוד באמת כצורתו. הזכות להקים בית וינשא היא זכות למעשה לעמוד על האמיתיות שלנו, על העצמיות שלנו, על האמיתיות שלנו. ובזה יש רמות שונות, וכי אנחנו לא רואים לנגד עינינו חיי נישואים טובים יותר, פוריים יותר, לא אומר מאושרים יותר, כי האושר ממש תלוי בנו, ממש לא בידי שמיים. השמחה והאושר תלויים אך ורק בנו. כפי שאמרתי, בעיקר במידות טובות ובשכל ישר. אבל אם אנחנו רוצים, אפשר לחיות אחד עם השני בשמחה ובטוב לב. לא תמיד למצות את כל הפוטנציאל שיש לזו ולשדה לזה. לא תמיד למצות את הטוב. ובכך הזיווג מן השמיים באמת, שבא הקדוש ברוך הוא ושולח לנו את הזיווג כדי שנפגוש באותו גלגל שיניים התואם בדיוק את השיניים המקבילות, בן הזוג פוגש בבת הזוג שהיא בדיוק תואמת את גלגל השיניים שלו, וכך הם מחדדים ומנקים, מתארים אחד את השני. אז מה זה נותן לנו? על הסף אפשר להסיר דאגה מליבנו, מפני שהרבה מהבעיות שיש לנו בשידוכים נובעים מדאגות שיש לנו בלב, חששות, נעמוד בהמשך על רשימה שלמה של חששות. החששות האלה בולמות אותנו מחיי הנישואים, לפעמים על הסף. כדי להתגבר על כך, אנחנו צריכים לעשות את המעשה הנכון, את המחשבה הנכונה, ועל ידי כך להגיע לאותה נקודה שממנה יוליך אותנו הקדוש ברוך הוא. אבל כדי לתת לקדוש ברוך הוא להוליך אותנו, אנחנו צריכים לפתוח לו את הדרך. פעמים רבות אני פוגש בחורים, בחורות, המתלוננים שהקדוש ברוך הוא לא שולח להם את הזיווג. ואני אומר, אחרי שיחה, אני אומר, ידידי היקר, לבנות, לבחורות, אני משתדל לא לומר ידידתי היקרה, אבל לבחורים אני יכול לומר ידידי היקר, ידידי היקר, ואם ישלח לך הקדוש ברוך הוא את הזיווג עכשיו, האם תתחתן איתו? הרי אתה לא מוכן בכלל להתחתן כרגע. אז יושב הקדוש ברוך הוא, רואה את רצונך ושואל את עצמו, לשלוח או לא לשלוח? לשלוח או לא לשלוח? וריבונו של עולם אומר, בשביל מה אני אשלח? הרי הוא ידחה על הסף, כי הוא לא מוכן לשיתוף, הוא לא מוכן לדרך, הוא לא פילס לקדוש ברוך הוא את הדרך לשלוח לו את הזיווג. אז ריבונו של עולם אומר, אני אמתין, כאשר הוא יהיה מוכן, אני אשלח לו את הזיווג. אבל כרגע אין טעם. וכמה פעמים, וכי לא ראינו בעינינו, שבחור ובחורה נפגשו, ואחד מהם או שניהם החליטו שזה לא זה, ונפרדו דרכיהם, ולפעמים המתינו שנה במצב הטוב, שנתיים, חמש, שש ושמונה שנים, ושמונה שנים מאוחר יותר נפגשו, והפעם החליטו שזה כן טוב. אז מה קרה? אמר הקדוש ברוך הוא, אתם לא רוצים, אני לא אשלח יותר, אבל זה הזיווג, זה מה שאתם צריכים להתחתן. החלטתם שלא, עכשיו נחכה עד שתהיו בשלים. אז ההפסד כולו שלנו, שיכולנו להקדים את הנישואים בכך וכך שנים, ולא פתחנו אוזן, לא ייתנו אוזן לרצונו של הקדוש ברוך הוא, שגם הוא משחק, אבל רצוננו הוא מעל הכל. למגיד מדובנה יש משל יפה, ש... יש לו הרבה משלים, אבל זו אחת השאלות ששאלו אותו פעם, שאלו אותו מגיד בדובנה, איך אתה קורא פרשה בתורה, או איזה המימרה של דברי חכמים, ומיד אתה מסביר את המימרה הזאת בעזרת משל? אמר להם המגיד בדובנה, הם שואל לכם משל, למה הדבר דומה? כמובן, להסביר במשל, למה הדבר דומה? לבן מלך, שהיה חובב צייד, והיה יוצא למסעות צייד, ויום אחד עבר באיזשהו כפר, וראה על אחד הבתים של הכפר מטרות מסומנות, ובמרכז כל מטרה תקוע בדיוק חץ, בדיוק במרכז המטרה. זה היה בשבילו פלא, כי הוא אמר, אני קלה גדול, אני מתאמן הרבה, וגם אני לא מצליח להגיע לדיוק כזה, שכל פעם החץ יפגע בדיוק במטרה. שאל מי זה הקלה הזה, הביאו לו איזה כפרי אחד. איפה התאמנת, איפה למדת קליעה למטרה כזאת? אמר, אדוני הנסיך, זה לא בעיה. כולם קודם כל מסמנים את המטרה, ואחר כך מנסים לפגוע, פעמים פוגעים ופעמים לא פוגעים. אני עושה הפוך, אני יורה קודם כל את החיצים, אחר כך אני מצייר את המטרה מסביב לחץ, ותמיד אני פוגע בדיוק במטרה. המשל הזה הוא משל על כל דרכי חיינו. המשל הזה של המגיד מדובנה מסמן לנו הרבה דברים בחיים, לא רק את הזיווג, את השידוך. אדם קובע לעצמו מטרה ממה להתפרנס, והוא מובטל חודש וחודשיים ושנה ושנתיים, כי הוא סימן לעצמו מטרה, הוא מחפש עבודה בדיוק במה להתפרנס. חכמים מורים לנו ואומרים, פשוט נבלה בשוק, ואת תאמר כהנה אנה גברה רבנה. זאת אומרת, לא תגיע לפסגת החלומות שלך, חלמת להיות עורך דין, רופא שיניים או משהו אחר, אז לא תהיה כך. תהיה, היום אפשר להגיד, חלמת להיות ראש ממשלה, כי הרבה חולמים כנראה גם מצליחים בסוף, כן? מוצלחים יותר, מוצלחים פחות. חלמת להיות ראש ממשלה, בינתיים תהיה פושט נבלות בשוק. אבל אל תאמר, כאן אל תאמר, אני לא מוצא פרנסה. סימון מטרות מראש. כמה לסמן את המטרות. הגבולות, הדרך לסמן מטרות, משמשות בעצם כייעוד, אבל גם כאבן נגף. כאשר קראתי מזמן, קראתי מודעה בעיתון, בחור מחפש שידוך, הבחורה צריכה להיות מישהי שכל הציונים שלה 95 ומעלה. טוב, אשרי מי שזוכה, אני לא חושב שזה קריטריון. לפעמים אנשים חושבים, זה הקריטריון, סימנו לעצמם מטרה, ואומרים, זוהי המטרה שלנו, עם זאת אנחנו רוצים להתחתן. כנ"ל גם בחורות מסמנות מטרה ואומרות, עם המטרה, עם זאת אנחנו רוצות להתחתן. כמובן שיש גבולות גזרה. גבולות הגזרה הם, נשאלתי לא מזמן על שאלה, האם בחורה, בקשה בחור לא שומר תורה ומצוות, היא שומרת תורה ומצוות, שאלה אותי, האם להתחתן או לא להתחתן? שאלת מפתח, אם יש גבולות. על זה בוודאי שאי אפשר לומר, למה את מסמנת מטרות, התחתנים כל אחד ויהיה בסדר? יש ודאי גבולות גזרה, שזה לא בכלל סימון מטרה. זה סימון גבולות הגזרה. אבל בתוך גבולות הגזרה, אנחנו לפעמים מדייקים מאוד, ודורשים דווקא דבר כזה ולא דבר אחר, ולעיתים הדבר הזה בעוכרינו. כי אנחנו, עם עינינו הדלות ואולי גם התחותות, כמה יכולים אנחנו לסמן לעצמנו עם מי בדיוק אנחנו רוצים להתחתן? אני רואה שיש פה נשים מבוגרות שמן הסתם לא באו לשמוע על עצמן, אלא באו לשמוע על ילדיהן, לדעת כיצד להשיא את ילדיהן. דברים מבוגרים שלא עליהם, לא עליהם אני מדבר, אנחנו לא יכולים לקבוע בדיוק את המטרות, לסמן בדייקנות לעצמנו, אלא בגבולות מסוימים, ודאי לא לילדינו. והרבה רקומות נפש יש כאשר הורים מנסים לסמן לילדים שלהם את הגבולות ולהציב רק זאת האישה שאיתה תתחתן, או רק זה הבחור שאיתו את תנסים, או בחור בדומה לזה. אם כן, סימון המטרה מראש מכשלה גדולה כלפי ריבונו של עולם, כי הוא אומר, מטרה כזאת, אין לי, גבירתי היקרה או ידידי היקר, אין לי בשבילך או בשבילך כזאת הצעה. לי יש הצעה אחרת בשבילך, כי אני יודע טוב יותר מה אתה או את צריכים. אז תמתינו בסבלנות, תהיו פתוחים ותנסו להשלים. כאן גם נקודה חשובה שהיא קצת בכיוון ההפוך. לא מזמן פנה אליי אדם נשוי למעלה מ-20 שנה. עומד לפני חתונת ביתו, ופנה אליי בניסיון להצעה מה לעשות. מה קרה? כאשר הוא התחתן, היו לו הרבה לבטים אם להתחתן או לא, פנה לכמה רבנים, אמרו לו, הכל יעבור, הכל יחלוף, הכל יהיה בסדר, תתחתן, תתחתן. 20 שנה הוא חי במועקה גדולה, מפני שהוא מרגיש שהוא לא חי בתוך עצמו. אז אם כן, צריך לדעת להציב את הגבולות הנכונים. מצד אחד, בהחלט ללכת עם פתיחות גדולה, שסימן שאלה מרחף על החלטותינו. מי אומר שהסימון המטרה הזאת שסימנו הוא אכן סימון המטרה הנכונה? ולזה הקדוש ברוך הוא מייעד אותנו. מאידך, לא להיפתח יותר מדי. יש נקודות שאי אפשר לוותר עליהן. הנקודות האלה הן בודדות. אני עד היום מצאתי נקודה אחת שבעתיה אני אומר לעצור שידוך, נקודה אחת. יתר הנקודות אלה דברים שאפשר יותר, אפשר פחות, אפשר להתפשר עליהם. נקודה אחת, אם יהיה זמן אפרט אותה, אבל אני לא בטוח שזה הפורום. בכל אופן, זה נוגע אולי להדרכות פרטניות יותר, אבל באופן כללי ללכת עם פתיחות גדולה ולדעת, וסליחה שאני אומר, לא תמיד לשמוע לרבנים. רבנים אומרים לפעמים הרבה אמרות ללא אחריות. מי זה הרבנים? אני לא אומר, יש תלמידי חכמים גדולים, ודאי הם אחראים, הם מתכוונים לשם שמיים, הם רוצים להועיל לנו, הם מתפללים עלינו. לפעמים התפילה עוזרת, לפעמים היא לא עוזרת. אז ללכת על קו בטוח. אני אגע בנקודה אחת ש... לא יודע כמה הזמן יאפשר לנו, אבל נקודה אחת ש... לדעתי חשוב להדגיש. אני חושב שבעלון האחרון של קומי אורי, אני לא יודע אם יש אותו להשיג, אבל הזכרתי, מה יש? אפשר להשיג אותו פה. טוב, בעלון הזה כתבתי מאמר שבו הזכרתי, ואני רוצה לחזור על זה ולהסביר קצת, כי המאמר לא מכיל את הכל. הזכרתי את עקרון הקבצנים. מה זה עקרון הקבצנים? בבחירת בן או בת זוג. כאשר אדם ניגש לבחירת הזוג, לפציעת הזוג, לנפגשים, כאשר הוא נפגש, יש שתי דרכים לפניו, ושתי הדרכים מסומנות על ידי שני סוגי קבצנים. שני קבצנים מגיעים לבניין רב קומות. אחד מהם עולה דופק בקומה הראשונה, עולה לקומה השנייה, השלישית, עולה במדרגות, כל הזמן עולה מתעייף, עד שהוא מגיע לקומה האחרונה. ואז הוא יורד במעלית עד הקומה הראשונה, והוא הולך לדרכו עם השלל שאסף אותו, קיבץ אותו. הקבצן השני, מראש נכנס למעלית, עולה עד הקומה האחרונה, ומתחיל לרדת, דופק בקומה האחרונה, ויורד ויורד. ההבדל בין שניהם הוא כמובן במאמץ. מה זה קשור לכאן? קשור אלינו, כי אנחנו חייבים לגשת עם הרבה פתיחות. הרבה פתיחות, הרבה אמונה, כמובן, אחרי ברורים, לא ללכת לפגוש כל אחד או כל אחת. ברורים, האם זה מתאים לנו מבחינה ערכית, דתית, תורנית, מסורית, באופן כללי, לדעת מי הוא. אם משטחים לנו אדם מושחת, ולפעמים אני נתקע לצערי בשאלות כאלה, פונים אליי בשאלה, פלוני אלמוני, מה אתה יכול להגיד עליו? ומה אני יכול להגיד עליו? שיש לו שלושה תיקים במשטרה, ולא על חסימת כבישים. כן? אז מה אני יכול להגיד עליו? יש לו שלושה תיקים על חסימת כבישים, בשמחה, אבל שלושה תיקים קצת יותר חמורים, על אירועים פליליים. אז מה אני אומר? ברור שעל הסף זה מעצור. אבל אם לא כן, ביררנו, מדובר בבחור, ירא שמיים, מדובר בבחורה, טובת לב, יראת שמיים, בעלת מידות טובות, בעיקרון אפשר להיפגש. צריך לעשות קצת בירורים יותר מעמיקים, אבל בעיקרון אפשר להיפגש. כאשר אנחנו מחליטים וגומרים את דעתנו, נלך למפגש. מה אנחנו צריכים לחשוב באותו רגע? האם נחשוב כמו הקבצן שמתחיל לטפס מהקומה הראשונה, אנחנו נרצה כל הזמן ראיות לזה שזו אולי אשתי העתידה או זה בעלי לעתיד. נחפש כל הזמן הוכחות, אם לא תבואנה הוכחות, נשאר בטייקו, לא הוכיחו לנו שזה בעלי, לא הוכיחו לי שזו אשתי לעתיד. אנחנו צריכים לקחת בדיוק את הכיוון ההפוך, לטפס את הקומה העליונה ולומר, כל הראיות בידי, זאת אשתי. אם יתברך שלא, אז בואו נסמן איקס על כמה נקודות. באיקסים האלה, יש נקודות מפתח, מה מסמנים ועד כמה זה עקרוני לכל אחד ואחת. אמר לי מישהו, מפגש עם בחורה, הוא כבר לא צעיר, היא גם לא כולה כל כך צעירה. אמר לי, בחורה נפלאה בעלת מידות טובות, מסתדרים מצוין. אבל הקול שלה, אני לא יכול לשמוע את הקול שלה. הקול שלה מוסדר בעיניי, לא יכול להתרגל. 10 פעמים נפגשנו, לא יכול להתרגל הקול שלה. מה לעשות לדבר כזה? להמליץ, להתחתן, יהיה בסדר, לבדוק עד כמה זה מפריע. יש הרבה נקודות הפרעה בין איש לבין אשתו. מי שחושב שחיי משפחה זה חיים של מישור והכל ורוד, ירח דבש אחד גדול, אפילו ירח הוא לא דבש. אפילו ירח, לא לצפות. יש קשיים, יש עליות ויש ירידות. עליות וירידות פותרים בעיות. אם כן, כשמגלים איזשהו חיסרון, אם הבחורה מגלה חיסרון בבחור, הבחור איזשהו חיסרון בבחורה, לא להחליט מיד, זה לא השיתוך שלי, אלא לשקול בשקל הקודש. מה השיקול? נוסחה מאוד ברורה. עד כמה זה מפריע לי? עד כמה החיסרון הזה מפריע לי? האם הוא מפריע עד כדי כך שאינני יכולה לחיות איתו, אינני יכול לחיות עם החיסרון הזה, או שהוא איננו מפריע בצורה כזאת? החיסרון גורם לי לחייך, אבל מעבר לזה הכל בסדר. כן, לבדוק את עוצמת החיסרון, עוצמת הבעיה. בעל רוצה יופי מסוים, בחור רוצה יופי מסוים. יכול להיות שאם מיד מאוד תמצא חן בעיניו, יכול להיות שהיופי החיצוני, לא בדיוק, אבל אחרי החתונה, ליופי חיצוני מתרגלים. חכמים אומנם ציוו אותנו, אסור לאדם לשאת אישה שיראה, שמא תתגנה עליו, ודאי צריך לראות, לפגוש. אבל כמה זה מפריע? כל דבר לאמוד בעיתו ובזמנו. הבאתי את זה כדוגמה לזהירות בשלילת הדרך. לפתוח פתחים גדולים, כמו שאמרתי, לעלות לקומה העליונה, להחליט זו אשתי, אלא אם כן יוכח אחרת, ומכאן לרדת, ולסמן, לבדוק היטב היטב כל נקודה ונקודה בה אנחנו מבחינים. כי לא כל נקודה היא קריטית, ויש הרבה נקודות שאפשר בהחלט להתחתן עם הבחור הזה או הבחורה הזאת, ולא רק להתחתן. אחרי הנישואים, הנקודות האלה, אם יודעים לאבד את הנישואים כראוי, כולם הופכות למעליות הגדולה, למעלות גדולות, לאפשרויות של קידום רב האיש את רעהו. אחת הנקודות, אני עובר ברשותכם לנקודה עקרונית מאוד ואמיתית. ואני מזכיר, בדידינו היה מעשה, הייתה בחורה מבוגרת מאוד, עברה את ה-18, הכפילה כבר את ה-18, הייתה כבר יותר מכפליים מבת 18. אתם יכולים להבין באיזו גיל מדובר. בחורה טובה, הייתה מתארחת אצלנו הרבה בביתנו, ויום אחד החלטנו, אני ואשתי, שהיה אותי, היא חייבת להתחתן. שוחחנו את השיחה מעמיקה, ליל שבת אחד ארוך, ממש עד אמצע הלילה. ובתום השיחה אמרתי לה, סליחה, את לא רוצה להתחתן. היא נדהמה וכמעט קמה מהכיסא, מה אני הולכת? איך אתה פוגע בי כך? אמרתי לה, את יכולה ללכת שבת, היום אין לך הרבה מה לעשות. לין שבת אין לך הרבה לאן ללכת. רוצה ללכת הבית פתוח, לא אצור אותך. התיישבה, שאבתי משפטים שהיא אמרה אותם, שאלתי אותם, אותה, אמרת אותם? אמרתי, מה זה מצביע? בעצם הבהרתי לה שהיא אכן לא רוצה להתחתן. כלומר, יש לה עיכובים. היא הייתה המומה מזה. הבחורה הזו הייתה בת 38 באותו ליל שבת. 3 חודשים אחר כך היא התארסה. אמרתי, בשבילי זה היה פשוט סימן משמיים, כפי שאמרתי קודם, הקדוש ברוך חיכה לזה שהיא תסלק את העיכוב מצידה, ואז פתח את הפתח ומיד התקשר אותה עם הבחור שאיתו היא צריכה להקים בית, והוא חושב, הקימו בית מצוין. הסיבה היא סילוק מוקשים. דורשי רשומות היו נותנים סימן על דברים שצריך אותם בשלמות. היו אומרים אתרוג, סימנך אתרוג. אני מאמין באמונה שלמה, א' זה אמונה שלמה, הטף זה תשובה שלמה, הרייש זו רפואה שלמה, והג' זו גאולה שלמה. שאת כל המושגים האלה אנחנו אומרים שצריך בשלמות. ואני אומר שהרייש של האתרוג זה רצון שלם, רצון אמיתי. זה הרי של האתרוג. הרצות בשלמות, בלי עיכובים. כי פעמים רבות ראיתי ונתקלתי, גם בבחורים וגם בבחורות, שקודם כל חברתית אינם יכולים לומר, אנחנו לא רוצים להתחתן. מה זאת אומרת, הרי כל העולם רוצה להתחתן, איך נאמר לא רוצים להתחתן? אז הם משכנעים את עצמם שהם רוצים להתחתן. בפועל, יש להם עיכוב גדול מחיי נישואים. העיכובים האלה, אני אמנה כמה נקודות העלולות להיות עיכוב בחיי הנישואים. שזו הנקודה הראשונה שאנחנו כולנו צריכים לדעת וללכת בעקבותיה. לסלק את המניעות, סור מרע ועשה טוב, זו הדרך. לסלק את המניעות, לסלק את המעצורים, זו הדרך. ממה מעצורים? אז א', אני רוצה לומר, חיי הנישואים הם חיים, ואני לא בא לשכנע שלא להתחתן, אבל הם חיים מאוד מאוד לא פשוטים, עול גדול, התחייבויות עמוקות, הרבה דברים. מילה אחת המקיפה את כל הנושא הזה, וזה פחד מחיי נישואים. ממה יכול להיות פחד? משתנה בין בנים לבנות, בין בחורים לבחורות, אבל בסופו של דבר מדובר על חששות. חששות מחיי נישואים כפשוטם. שיתוף בכל, חשיפה גדולה, שכל אחד צריך להיחשף איש בפני רעהו, ויש כאלה שחוששים. הם מצניעים את החשש, מדחיקים אותו. כלפי חוץ מאוד רוצים להתחתן, אבל בפנימיות מקנן חשש גדול מפני עצם המפגש הבלתי אמצעי הזה. בחורים חוששים מזה רבות, וגם בחורות חוששות, וזה מהווה עיכוב גדול. אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, אז מה עושים אם חוששים מזה? חוששים, צריך לטפל בנושא הזה, להתייחס ספציפית לנושא הזה, לסלק את הפחד. הפחד מפני חיי נישואים בכלל, חיי אישות בפרט, שעלולים להטיל בהחלט פחד גדול על, על חיי הנישואים. פחד מקבלת אחריות, סוגיה נוספת. בעל צריך לפרנס את עצמו, רווק, ציפור דרור, היום עובד, מחר לא, עובד פה, עובד שם, מחליף כל יומיים עבודה, אישה קנה, היא חיה קצת מפה, קצת אישה, בחורה, בסדר, היא דואגת לעצמה. חיי נישואים מחייבים עול של פרנסה. העול הזה מרתיע אותנו, ואנחנו בכל פעם מוצאים למעשה תירוץ מדוע לא להתחתן. יש פחד מכישלון, במיוחד מי שחווה במשפחתו או בידידיו כישלונות בחיי הנישואים, חרד בין גם לי יבולה וגם אני לא אצליח להתחתן ולהקים בית בריא ויציב, שמא גם ביתי יתפרק, אז יותר טוב לי לא לסגת צעד אחד לאחור. גם זה פחד, פחד מכישלונות. ויש סתם פחד, פחד מפני הבלתי נודע, פחד מפני דבר לא ידוע, למה לי להיכנס לצרות, עדיף לי להיות, לחיות בחיים האלה. פחד ממסגרתיות, יש אנשים שאינם פנויים למסגרתיות, מכניסים אותם למעלית, הם נכנסים לחרדה, מפני שזה מקום סגור, הם לא רגילים, הם רגילים רק במקום פתוח, לא מוכנים מקום סגור. בית זה מקום סגור, בית זה גבולות, בית זה שיעבודים גדולים, כפי שאמרתי. כל החששות האלה, חששות שמהוות עיכוב גדול בחיי הנישואים, עיכוב גדול מלהגיע לכלל חיי נישואים. אז מה אנחנו צריכים לעשות? בראש ובראשונה, כמו כל דבר אחר, להעלות למודעות. כשבחור הופך את זה לדבר מודע, קשה לי ואני ירה מן הדבר, או בחורה, למצוא את הפחד. ממה? ממה אני חרד? מה הבעיה שלי? כשיודעים, מביאים את הדברים למודעות, אפשר בהחלט לטפל, אפשר לשוחח עליהם, לקדם וגם ללכת הלאה. עוד נקודה אחת נוספת. שאלת כישלונות באמת. בחורים, ובעיקר אולי בחורות, מתלוננות רבות על ניסיונות שהסתיימו בלא כלום. אבל אם מסתיימים יפה, ניחא. אבל מסתיימים לא יפה, בצורה פוגענית. שהבחור, אני אומר, בדרך כלל זה הבחור לרוב, זה תלונות מהצד הזה, תלונות של בנות על בחורים, על סיום לא יפה של קשר שהיה. כתוצאה מזה, זה גורם לבנות להיות בדאון גדול. לפעמים, אני אומר, זה קורה גם לבנים, כאשר יש סיום, מדי פעם פונים אליי בחורים, כאב לב גדול, חשבתי שזהו זה, והנה פתאום הבחורה צלצלה אליי והודיעה לי, סוף פסוק, אנחנו לא ממשיכים הלאה, אכזבה גדולה. מה אנחנו עושים עם האכזבות האלה? אני רגיל לומר גם לבחורים וגם לבחורות. בנים יקרים, בנות יקרות. לא לחינם נפגיש אתכם, ריבונו של עולם, עם אותו או באותו מפגש שנסתיים בלא כלום. אל תמשיכו לחשוב עליו, כי המחשבה לעבר היא מחשבה קובלנית. פעמים רבות בחור לא מתחתן כי לנגד עיניו עומדת בחורה מסוימת שרצה בה מאוד, בחורה לא מתחתנת כי יש איזה בחור שהגזים אותה, ושווה את ליבה והיא אומר, זה הבחור ואיתו אני רוצה להתחתן. שוב, סימון מטרה. סתם לומר לא להתייאש, זה מילה נדושה. מה אנחנו צריכים לעשות עם הדברים? אני אומר, אני רגיל לומר לבחורים, גם לבחורות, לא לחינם הפגיש אתכם ריבונו של עולם עם אותו בחור או עם אותה בחורה. כל צד כזה הוא צעד שפותח פתח בלב לקראת ההצלחה בפעמים הבאות. יש לנו חומות, יש לנו מעצורים, המעצורים האלה מתנפצים כאשר אנחנו סוף סוף רוצים להתחתן עם מישהו או עם מישהי. זה סימן לסילוק מעצור אצלנו. כאשר אנחנו רוצים להתחתן עם מישהו או עם מישהי, ומשום מה הצד השני אמר לא, צריך לשבת וכמובן למכות ביסוד האמונה, כוח האמונה. כוח האמונה קל להגיד בכל אתר ואתר, תמיד אנחנו זקוקים לאמונה, זה פשוט. אמרתי, הקדוש ברוך הוא השותף השלישי בזיווג, בשידוך שלנו. ודאי שבלי כוח האמונה אי אפשר להתקדם, אי אפשר לשרוד. אבל מה אמונה? חכמים קוראים למשיח בר נפלי. שאל המורה אחד את חברו, מתי יבוא בר נפלי, בין הנפלים? שאל אותו מי הוא בר נפלי, אמר לו המשיח, שנאמר ביום ההוא הקים מצופה דוד הנופלת. ומדוע נקרא המשיח בר נפלי, בין הנפלים? בין הנפלים המשמעות היא אישה שהרתה והפילה, הרתה והפילה, ובכל זמן היא לא מצליחה לקיים את עוברה. המשיח בא אחרי נפילות גדולות כאלה. כמו שהמשיח בא, כך גם לדעת שבלי הנפילות האלה, לפעמים אי אפשר להתקדם. והקדוש ברוך הוא מקדם אותנו על ידי האכזבות ועל ידי הכישלונות. אז האכזבה, להפוך אותה למנוף. יש שתי מילים בעברית שהן מילים דומות מאוד, אבל המשמעות שלהן ממש הפוכה. עצבות או עצב וצער. שתי מילים כוללות את האותיות צדי ועין, בהיפוך הסדר, אבל עצב זה עין צדי ובית, וצער זה עין צדי וריש, בהיפוך הסדר. יש הבדל תהומי בין עצבות לבין צער. עצבות משמעותה דיכאון. עצבות זו שקיעה, עצבות זה חוסר אמונה, עצבות זה כניסה לדרך לא טובה. כי עצבות מדכאת את כוחותינו. עצבות אומרת, אין לנו סיכוי, אין לנו אפשרות לצאת מזה. צער זה יסוד דומה מאוד, אבל במובן הפוך. לא לחינם העביר אותי הקדוש ברוך הוא את הגלגול הזה. לא לחינם נפגשתי עם אדם שהיה, חשבתי שאוכל להקים איתו בית והוא סרב, או עם בחורה שחשבתי להקים איתה בית והיא סרבה. הקדוש ברוך הוא מעביר אותי בגלגול כדי להכין אותי אל המקום הנכון והמתאים שהוא יביא כשאכשיר את עצמי כראוי. העצבות מדכאת את רצוננו, הצער מדרבן את רצוננו. הצער הופך את הכאב הזה לכבש קפיצה, להמשך הלאה ולא לשקוע בדיכאון. וחכמים אומרים, מספרים לנו על שלוש דרגות, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. יש כאן שלוש דרגות. הדרגה הראשונה היא נעלבים ואינם עולבים, לא משיבים, אבל הם נעלבו. אם אדם שואל אותי, נפגעת? כן, נפגעתי מאוד ממה שהוא אמר, אבל אני לא עונה לו. נעלבים ואינם עולבים. הדרגה השנייה היא דרגה גבוהה יותר, שומעים חרפתם ואינם משיבים, שומעים, שמעת מה הוא אמר לך? שמעתי. נעלבת? לא. אז למה אתה לא עונה? כי לא נעלבתי. אבל הוא ביזה אותך. בעיה שלו, לא בעיה שלי. לא נעלבתי. עושים מאהבה ושמחים בייסורים, זו דרגה עוד יותר גבוהה. הכוונה היא, אני לוקח את כל מה שזיכה אותי הקדוש ברוך הוא, כל הכוח הזה שנתן לי ביד, את כל העוצמה, את כל האנרגיה שהשקעתי, נכשלה האנרגיה הזאת, לא יצאה אל הפועל. אני הופך את כולה להיות שמח בייסורים. אדם, אנחנו מזוכיסטים ששמחים בייסורים, בשום פנים לא. אנחנו מבינים שהייסורים האלה באים כדי לתקן אותנו, כדי להשלים בנו עוד מובן אחד, עוד מידה אחת שאולי חסרה בנו. ובעזרת השם, אנחנו צועדים בגאון לפעם הבאה, להצלחה, עם תפילה לריבונו של עולם, עם הרגשה של ביטחון גדול ועוצמה רבה, שבעזרת השם תביא את כולנו, את כל היושבים כאן ואת כל היושבות כאן, בעזרת השם להקים בתים טובים, שמחים לעם ישראל, לתורתו, לאלוקיו, לארצו, ולראות באמת שמחה ונחת לכולנו, מכולנו ולכולנו. ברכה והצלחה לכולנו.